אנחנו בסנהדרין קופי עמוד א', בשורה הרחבה הראשונה, ארבעה אדיוטות, בלעם ודוד וחיתופל וגחזי. אני חוזר על זה פעם שנייה ואחרונה, קופי עמוד א', בשורה הרחבה, ארבעה אדיוטות, בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי. מה? למה הוא דואג? כן. הוא דואג בגלל שהוא ראה את התוצאות של הבחירות. בקיצור, ארבע האדיוטות האלה, אין להם חלק לעולם הבא. הם לא מלאכים, זו הכוונה. מי שלא מלך נקרא אדיוט.
אש מן האדיוט.
כל אחד הוא אדיוט ביחס למשהו אחר, למשל.
יחס לכהן,
הוא אדיוט. בלעם הוא נביא, אחיתופל ודואג עם ראשי סנהדרין, וגחזי תלמיד של נביא. אתם בטח שמעתם את החידוש של הרב זיני על זה.
מה?
מה זאת אומרת? רק ארבע אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. מה, לא מצאנו עוד כמה אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא? רק ארבע. בלבד. לא. מסביר הרב זיני משהו יפה, אגב. שכל ישראל זה לא כל כך מסובך להגיע לעולם הבא. זה מסובך, אבל בסופו של דבר, אחד עשה כל מיני שטויות. אז קצת גיהינם, קצת הרבה גיהינם, הרבה מאוד גיהינם. עוד כמה גלגולים וגלגולי גלגולים וסתרות וכף הקלע. בסוף, מיוזה, איכשהו, מגיע בסוף לגן עדן. כן, כל ישראל שלו. אבל ראשי סנהדרין לא מוותרים.
אבל מה עם גחזי?
תלמיד של נביא. חילול השם.
וה-250?
אני יודע. טוב.
מה, דואג היה ראש סנהדרין?
כן.
הוא היה יהודי בזה.
אז מה? קודם כל, מי אמר לך שהוא לא היה יהודי?
היהודי.
הרבה שקוראים לו היהודי. אה, באמת.
אדומי,
באיזשהו גר באדום. כן? בלעם. אז כן, הסוגיה הראשונה היא סוגיה ארוכה בנושא אישיותו של בלעם. למה קוראים לו בלעם? הגמרא אומרת, בלא עם, דבר אחר, בלעם שבילה עם, בן בעור שבעל בעיר. כן? כלומר, שלושה דברים רעים יש באיש הזה. הוא בלא עם.
או בלע עם.
כן, יש פה גרסה בצד. אבל רש"י אומר בלא עם, זאת אומרת אין לו חלק בעם, זאת אומרת אין לו חלק בעולם הבא, בלא עם. זאת אומרת שגם אם הוא היה רוצה חלק בעולם הבא, הוא היה רוצה את זה לא מצד כוח האומה, אלא מעצמו, עם ישראל. כלומר...
אבל לא מגיע לו, הוא לא יהודי בכלל.
כן, אבל הוא היה יכול להידבק בכלל ישראל. ואת זה הוא לנו חפץ, אבל רבה, הוא רוצה באובדנם. נכון, הוא חפץ באובדן ישראל. כן, הוא בלא עם. דבר אחר, בלעם שבילה עם, הוא רצה... לבלות את העם הזה. בן בעור שבעל בעיר. בעיר זה אתונו. כן? אז הוא היה שוכב עם אתונו, וזה לכן נקרא בן בעור שבעל בעיר. כן, זה למה קוראים לו בלעם בן בעור. עכשיו, זה, שימו לב, פה מדובר על שלושה קלקולים, שלושת היחסים הרגילים של האדם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. כן? כלומר, בין אדם למקום זה בלא עם, אינו חלק לעולם הבא. בין אדם לחברו זה שבילה עם, הוא רצה להשמיד אומה שלמה. זה קלקול בין אדם לחברו. וזה שהוא בא על בעיר, זה בין אדם לעצמו. הוא מקולקל בתוך האישיות הפרטית שלו, בחיי המין שלו. כן? זה בין אדם לעצמו. זה בלעם.
בעיר זה אתון?
בעיר זה אתון, כן?
עיר.
לא, בעיר. ושילח את בעירו. כן, צון, בקר, בהמות, נקראים בעיר.
עכשיו,
שילח
את
בעירו,
בעיר בשדה אחר, זה לא על אש?
לא. לא שולח את הבעירה, המשלח את הבעירה בעירו. ושילח את בעירו, הכוונה הבהמות שלו.
והוא בעיר בשדה אחר?
זה משהו, בעיר הכוונה שהוא אוכל שם. למשל, כן, יש אפילו בספר דברים מפורש כתוב אנחנו ועירנו, בפרשת חוקת, לבוא למות במדבר הזה, אנחנו ובעירנו. מה זה בעירנו? זה הבהמות. אז הוא בעל בעיר. ייתכן שזה כן השם האמיתי שלו, אלא שאנחנו דורשים אותו לגנאי. כל פעם שיש רשע בתורה, כל מה שאפשר לדרוש לרע, אנחנו דורשים לטוב. כל מה שאנחנו יכולים לדרוש לטוב, אנחנו דורשים לטוב. כלומר, גם המעשים הטובים של הרשע נדרשים לגנאי, גם המעשים הרעים של הצדיק נדרשים לטובה.
מחלולת של יול.
מה?
למה אין
גמלה? למה
שיכול
למצוא זאת
שלוש? כן, אז תזכי בגרסה פרוצת שמאל. גרסה בערוך, בלע העם. פירוש שיעץ עצות לבלע עם ישראל. דבר אחר, בלע. בלעם בלועם, בירוש שאין לו חלק מישראל, ערך בלע, בגרסת הארוך. אם כן, כיוונת לדעת גדולים. רבנו נתן מרומי. יצא לאחרונה ארוך בהוצאה חדשה. עשו ארוך על סדר התלמוד. לא, יכול להיות שכן מדעי, אבל מה שהחידוש שעשו זה שסידרו אותו לפי סדר התלמוד. בשלושה כרכים עם ציורים.
לפי
א' ב'. לפי א' ב', ובסדר מאוד מוזר. אז סידרו אותו לפי סדר התלמוד בשלושה כרכים.
זה
נקרא
בשבוע
הספר בנה. כמה?
בעיקר.
לא,
אבל זה לא...
מה? איך מה? הוא מגיע לנבוע דרך שחיתותו. כי להיות מושחת זה כוח עצור. לא כל אדם מסוגל להיות מושחת. יש מדרגות עד כמה אני מסוגל. ואדם מושחת מאוד זה כוחות נפש גדולים. אז זה כוונה שהוא מודע, הוא בא לידי מגע עם כוחות רוחניים גדולים דרך הרע, דרך הזוהר.
או שהוא הגיע לנבואה, ככה קלקל לרע, הוא משתמש
בלרעה. זאת אפשרות שנייה. אבל יש אפשרות כמו שאני הבאתי, זאת אומרת שמעוצמת האישיות, כמו אדם שיש לו עין הרע. עין הרע צריך להיות מאוד רע כדי שזה יעבוד. כן, אבל זה כישרון. זה לא דווקא עם כוונה. ככה הוא בנוי, זה משפריץ ממנו. זה נודף ממנו. הוא נודף רעות, עין רעה.
אתה יכול להסביר שאתה לראות? שמתוך הקלקול המוסרי הוא מגיע לנבואה?
כן, זאת אומרת, רשע גמור, כן? רשע גמור זה דבר קשה מאוד. רק אנשים גדולים מסוגלים להיות רשע גמור. כן? ורשע גמור. מה?
אדם שרוצה לעשות רע,
יש לו אידיאל של רע. למשל ניטשה, ניטשה זה אדם שדומה בול לבלעם בכמה בחינות, כן? כלומר, הוא פסימי מאוד, רואה את החיים בעין רעה, אבל עם עוצמה גדולה.
הוא מכיר בגדולתה של עם ישראל,
למשל, כן? גם ניטשה הכיר, אמר, זה עם גדול. הוא אנטישמי ניטשה, אבל זה עם גדול, הוא מוכרח להודות. גם בלעם, זה פילוסוף גרמני במאה ה-19. גם הוא שונא יהודים, אבל הוא מכיר שזה עם גדול ועצום.
אפשר בפילוסה הזאת לעבור דרך אותו הרמה העילאי של נבואה, לעבור מרע לצדיק? כלומר, האם אפשר לעבור...
האם הוא יכול לחזור בתשובה?
שני הצדיק.
האם הוא יכול להפוך לאדם רע?
כן.
האם משה יכול להיות בלעם? יש לו סכנה כזאת, הרי כתוב ככה. והביטו אחרי משה, כן? משה יוצא מן המחנה, כולם היו, והביטו אחרי משה. אומרים חז"ל, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. לשבח, מסתכלים על משה, זה צדיק וזה, רוצים להסתכל, יש כאלה, הם הביטו אחרי משה שכולם חשדו הוא באשת איש.
כל אחד
על אשתו שלו. למה
שוקר בחבים? כן, נתיר כמה... לא, יש גם זה, כן? נתיר גם מה שהוא אכל, הוא אכל מן היהודים וזה. אבל יש דעה שאומרת שחשדו בו באשת איש. זה כאן, והביטו אחרי משה. מסביר הרב חרל"פ למה? כי הם היו משוכנעים שאי אפשר להגיע למדרגה הגבוהה של משה בלי ליפול. כמו השאלה שלך.
לא, ראשי, אין לי להגיע שם.
ולכן הם חיכו מדי זה כבר יקרה לו.
יש
לנו
יותר כל
הגדול
מחבורי צורת הגדולים.
כן, כן.
לכן זה
כוח
הנפילה,
זה נמצא יותר במוקדים. נכון. זו הדוגמה של אנשים כמו גחזי, כמו אולי אפילו ישו, שבתאי צבי, אנשים כאלה, שהיה להם כישרון, היה להם עוצמה באישיות. ולכן נפילתם הייתה נפילה קשה.
בענה שלנו היו הרבה אנשים גדולים מאוד דווקא ברשע, סטלין, היטלר, אף אחד מהם לא הגיע לזה, והם היו מקופלים לחלוטין. וגם היה נשפט בארצות הברית ראש קאט השטן, שהם עשו דברים ממש נוראים.
נכון.
איש מהם לא הגיע
למה?
להלפית ממה שהיה מסוגל לעשות בלעם, נכון?
כי אין אף צדיק בדור שלנו שמגיע להלפית של מה שמשה היה מסוגל. זאת אומרת, זה הולך, זה לעומת זה עשה האלוהים, הכל לפי רמת הדור. אבל להיטלר, עם השמו, היה לו תפיסה מאוד עמוקה של מה שהוא עושה. הוא הבין בדיוק מי הוא ומה הוא. הם לא נידועים, שאלו אותו, למה אתה שונא יהודים? אז אמר, אי אפשר שני עם סגולה. אז או הם או אני. זה הבנה מיוחדת. אפילו פעם רצו בפריס, בתחת השלטון הנאצי, הייתה קבוצה של יהודים מאיראן. ונשאלה השאלה, רצו להציל אותם, אמרו, תראו, הם לא מהגזע היהודי, וזה, שאלו האם... ואז היה, שאלו להימלר, שלחו להימלר את השאלה הזאת. כן, מה לעשות עם היהודים מפרס? הם טוענים שהם לא, שהם לא יהודים. אז הוא אמר...
מי שאלו סליחה?
שאלו הפקידים, הצרפתים והגרמנים בפריס, שלחו שם, לא יודע אם זה להימלר או להייכמן, שאלו. כן, אז תמיד היו שואלים את השאלות האלה במחקרים מדעיים, כן, גם את הספרדים רצו פעם להציל ככה. ואז התשובה של הנאצים הייתה, שאלה זאת כבר נידונה במקרה אסתר. כן? כלומר, אמרו, היה מגילת אסתר, אתה רואה שם משהו. כן? כלומר, זה שהם רואים את עצמם כהמן, הם יודעים את זה. כן, לכן גם כשתעלו את גרינג, ידוע, כן, מה שהוא אמר. זה גרינג, גרינג שאמר. כן, פורים את...
יהודים עשו לנו פורים.
מה הוא אמר?
כן. לא, גרינג התאבד, זה לא גרינג.
אז זה לא היה גרינג, זה היה מישהו אחר.
מישהו אחר, מי אמר מה?
לא, זה גרינג, גרינג.
גרינג התאבד, לא, זה לא... אז הוא אמר שזה פורים, כן? פורים 47. הם ראו את עצמם בתור שכאלה. זה ברור שהם מבינים בדיוק איפה הם עומדים. זה לא ספק שום ספק.
יש רוצים להמשיך את הסרט
ההרוגים
של
ירים
היה 11 שהתאבד מהסרט בני המן, שנאמר
להגיד
מחר
איתה לא עבר.
אה,
זה
עוד.
מחר זה
לעתיד.
וכתוב
שם
תשע"ז.
וגם
שם תשע"ז.
יש
עוד
תכונות, נכון?
כן, יותר.
זה
אותה
שנה.
מה שאתה
רואה? זה עוד תשע"ז. ירים ידע את
הגימטריה. טוב.
זה לא גימטריה.
אגב, תליאתם הייתה בהושענא רבה.
כן.
טוב. בקיצור, אז אני, יש אישיות כזאת, מכיוון שיש משה, אז יש בלעם. במובן? הרמב״ם, האם הוא יסכים לזה? אינני יודע. שאלתי את עצמי. תנה. עניתי? עניתי. אינני יודע. זו תשובה, לא? תנה. הוא באור, הוא קושן רשעתיים, הוא לבן הארמי. כלומר, אביו של בלעם, כלומר, השורש המוליד התנגדות כזאת לישראל, זה מתחיל בקושן רשעתיים או בלבן הארמי.
קושן?
קושן. כן, קושן רשעתיים היה מלך ארם ששיעבד את ישראל אחרי מות יהושע בן נון. קראו לו קושן רשעתיים. כן? והוא שיעבד את ישראל. וכן, יש... וזה גם לבן הארמי. חי הרבה זמן לבן, נכון?
שורש הנשמה.
כן, זה הכוונה. לבן הארמי היה בימי יעקב, אחרי זה היה 210 שנים במצרים, ואחרי זה עוד 40 שנה במדבר, ואחרי זה עוד איזה... עוד איזה 30 שנה, 28 שנה של יהושע, ואחרי זה קושן רשעתיים. אז קושן רשעתיים זה בערך 300 שנה אחרי כל הסיפור, כן? אז זה הכוונה בעצם, זה הכוונה של הגמרא, להגיד שהוא התגלגל. רק שהגמרא אף פעם לא אומרת את זה, אז היא אומרת את זה בצורה הזאת. זו אותה מציאות, לבן הארמי, קושן רשעתיים, זה בלעם. לכן קוראים לו רשעתיים, כן? באור שבעל בעיר, קושן רשעתיים, דבר על שתי רשעויות בישראל, אחד ימי יעקב ואחד ימי שפט השופטים, ומה שמו? לבן הארמי שמו. עכשיו, השורש של בלעם זה לבן הארמי. כמו שאמר בלעם בעצמו, מן ארם ינחני בלק, מהררי קדם, לך רעלי יעקב ולך זוהמה ישראל. עכשיו, מה הוא רצה לבן? כלומר, למה הוא כל כך שונא את יעקב? הוא ביקש לבן לעקור את הכל. כן? יש לו שנאה תהומית לבן דוד שלו, כן? ויותר מזה, הוא רוצה גם להרוג את בנותיו ואת הנכדים שלו, של עצמו. מי זה? לעקור את הכל. נכון? ואומר, הבנים בניי והבנות בנותיי וכל אשר אתה רואה לי הוא, ואם כן מה יעשה לכם זה, ולבנותיי מה יעשה להם או לבניהם אשר ילדו. משמע שמה שהוא רצה לעשות, הוא רצה בעצם להרוג את כולם. כן, כן, בדיוק. אז הוא נמנע, יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלוהי אביכם אמר אליי אמש וכו'. אז בקיצור, לבן נמנע, אבל הכוונה של לבן הייתה לעשות שואה במשפחה שלו, של עצמו.
למה? הוא לא יכול להרוג את יעקב ולהחליט את מפדת
הסיבות ולבדל את כל העם הזה בגלות ולהחליט את מטרתו? זה כבר הרכיב. הרכיב, ישר, צריך להרוג את הכל. לעקור את הנטייה הזאת. זה אנחנו קצת למדנו. לבן הוא אותו חלק של המשפחה של אברהם אבינו שהחליט להתבולל בארם. כן, כי המשפחה של אברהם היא במקורה עברית, הם מבני בניו של עבר, חבירו, מה שנקרא, ולבן ניסה את הגורל שלו, בעצם בתואל כבר ניסה את זה, בעצם כבר נחור ניסה את זה, הם ניסו את הגורל העברי מחדש בתוך תרבות ארם, ולכן הם נקראים ארמים. נחור, כן, כי הרי יעקב יוצא לפדן ארם ולעיר נחור.
אתה טוען שארץ העברים זה פה, ארץ ישראל זה שם, ואילו נחור, אנחנו לא יודעים, לא כתוב לנו שנחור יורד למשתקע בארם לגבולר.
למה? רואים את זה, עיר נחור. איך יש עיר נחור בארם? למה יש עיר שקוראים לה עיר נחור?
אז למה אתה טוען שהוא נמצא את בולל? אולי הוא רוצה להקים גזע חדש של בני עבר.
אבל פתאום רואים שהבנים שלו נקראים ארמים. בת בתואל הארמים.
הארמים זה...
כן, ארם זה כבר לא עברים. אברהם נקרא אברהם העברי. ופתאום אתה רואה חלק מהמשפחה שלו יושב במקום אחר וקוראים להם ארמים. ארם הרי זה אחד מבניו של שם. שם היה לו בן שקראו לו ארם.
עבר הוא נכד של שם?
הוא נין של שם.
ולמה יש עיר נחור?
עבר, נין של שם?
כן.
ולמה יש עיר נחור?
כי נחור השתקע שם.
מי אומר שארם זה לא... אולי ארץ עבר זה כל מזרח הים התיכון. מטורקיה ובחרון עד הפרט לפדקל, כולל ארם. זה, ארמי זה השם של העיר, ארץ העברים, זה...
ואיפה העם הארמי יושב? הרי זה שיש עם ארמי, אנחנו יודעים. זה בא משם. לשם יש בן שקוראים לו ארם, נכון? נכון? עכשיו, יודע מזה, אחד מהבנים של נחור קוראים לו כמואל אבי ארם. זאת אומרת שהם החליטו להיות חלק מהחברה ההיא. הם היו כמחמצת לעדה הארמית ובנו אומה חדשה. עכשיו, האומה הזאת כן, היא בתחרות עם הגורל העברי, וכאשר אברהם מחליט לשוב לארץ ישראל, הוא בעצם מחליט לשחזר את הזהות העברית שעבדה מן העולם ולבנות אותה מחדש.
לא מקיים אותה?
לא, זה שם האומה האחרונה שהיא עדיין אוניברסלית. הרי עבר היה, לפי התורה, לפי חז"ל, היה נביא, וקרא לבן שלו פלג, כי בימיו נפגה הארץ. כלומר, הוא צפה שבזמן הבן הזה תהיה התפלגות של התרבות. רש"י מביא את זה. זאת אומרת שהוא האדם האחרון שעדיין זוכר מה זה אנושות ללא עמים. נכון, כלומר הוא עדיין האחרון שמייצג
את...
על עבר אני מדבר. הוא איש המעבר. הוא הנציג האחרון של האנושות הקדם פלגה. ולכן הבנים שלו הם עברים, הם האחרונים ששמרו על זה. למשל, אם אתם יודעים מה זה החבירו, כן, מה שתמיד העממים האלה שמוזכרים בכתבי תלל אמרנה, זה קבוצות של אנשים שמפוזרים על פני כל הקשת הפוריה ואין להם ארץ משלהם. הם היחידים בין כל העמים שאין להם אל לאומי ספציפי לארץ מסוימת. לכן הם מאמינים, ולכן אלוהי העברים זה אלוהי העולם כולו. זאת
זה לא רעיון שלי. זה לא רעיון שלי, מה?
לא בטוח
שזה מה?
חביר.
חביר. למשל, כשפרעו מדבר עם משה, אז הוא אומר, כה אמר השם, שלח עמי ויעבדוני. הוא אומר, מי זה? לא מכיר. לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השלח. אז מה עונה לו משה? אלוהי העברים נקרא עלינו. זה אתה כן מכיר. ואז זה גם נוגע לך, כי הטענה של פרעה זה, טוב, זה אלוהי ישראל. אלוהי ישראל אני לא מכיר, אני מכיר אלוהי מצרים. כן, כל אומה ואומה יש לה את אלוהיה. אז שלא יבלבלו לי את המוח, אני פה מלך מצרים, שלא יבלבלו לי את המוח עם אלוהים של עם אחר, שאני לא יודע.
מצרים זה
מחם. כן, אלוהי מצרים אני מכיר. אומרים לו, כן, אבל האלוהים שלנו זה אלוהי העברים, ועברים יש בכל מקום. ולכן אלוהי העברים הוא בהכרח אלוהי העולם. אם יש להם אלוהים, אז הוא אלוהי העולם, אז זה גם נוגע לך. לכן אתה חייב לשלוח אותנו.
כשכולם בונעתי מארץ העברים, זאת אומרת, אני קוסמופולית, אני שייך גם לפה.
אפשר גם את זה לומר, כן. אבל זה לא נראה שזה ככה עכשיו.
אז מה לבן רצה?
הוא רצה למנוע... עכשיו, זה ש...
אברהם למד לקח, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מנסה ללמד את אברהם לקח, שהפסיק להיות עברי. קודם כל, המילה עברים היא סותרת את המשמעות של כולם מעבר אחד, והוא מעבר השני.
למה זה בדיוק זה?
כולם פרטיים והוא כללי.
נכון. כלומר, הוא נרדף על ידי האנושות כולה בגלל זה.
עכשיו, הקדוש ברוך הוא מלמד פה לקח ורוצה להוציא ממנו עם פרטי.
לא, עד רבה. זה בדיוק, זה בדיוק העניין הזה. כשיש ענף של המשפחה שמנסה להיות ארמי, מה הם מנסים להיות? הם מנסים להיות קוסמופוליטים במקום אוניברסליים. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה תקים עם, אתה תהיה אוניברסלי. כן, זה דבר שהיהודים לא תמיד יודעים אותו. להיות קוסמופוליט, ביוונית קוסמופוליטס, כוונה להיות אזרח העולם. וזאת נטייה מצויה אצל היהודים, להיות קוסמופוליטים. אגב, מי שהמציא את הביטוי זה היה סוקרטס. שאלו אותו, האם הוא אתונאי? אז הוא אומר שהוא קוסמופוליט. כן? שהוא אזרח העולם. למרות שהוא כמעט ולא עזב את אתונה בחיים שלו. כן? חוץ משתי מלחמות שהוא היה בחוץ, אבל הוא כמעט ולא יצא מאתונה. וכשהיהודי מנסה להיות קוסמופוליט, מה הכוונה? מה יוצא בפועל מזה? לא, יוצא מזה משהו. הוא מצליח להתבולל בחברה שבתוכה הוא נמצא. זאת אומרת, כשיהודי קוסמופוליטי חי באמריקה, אז הוא אמריקאי. כשיהודי קוסמופוליטי חי ברוסיה, אז הוא רוסי. כן, אבל זה הכוונה שלו, ולמעשה הוא מתבולל באומה ספציפית. נחור הוא עברי קוסמופוליטי שהופך להיות ארמי בגלל זה. לא כתכונה לאומית, אצלנו זו תכונה בנפש שלנו. כן? והתיקון של הקוסמופוליטיות זה להפוך לאוניברסלית. זאת אומרת, להיות אומה נבדלת מכל העמים, השומרת על הזהות הכלל לאומית. זה מובן? כן. אני אוסיף לזה ביאור, ואני אוסיף לך ביאור, רק אתן לי להקדים הקדמותיי, כי נראה לי שדבריי נקלים בעיניך. הקדם הקדמותיך ויש מעין. וזה, שכל אומה, מה החיסרון בכל אומה ואומה? זה שהיא רק אומה זאת ולא אומה אחרת. זאת אומרת, שארם זה רק צד אחד של הזהות האנושית. מצרים זה רק צד אחד. יש 70 צדדים כאלה, 70 אופנים איך להיות אדם. אבל אין לך... בין העמים, זהות שהיא האדם באשר הוא אדם. היחיד שעדיין שמר על הזכר של הפרצוף הכלל אנושי שקדם לפלגה זה ישראל. זאת אומרת, אם תשאל מהי התכונה המייחדת את העם היהודי, התשובה היא, היעדר התכונה זה המייחד אותנו. חייבים להגיד את זה. זה מה שאמר משה בפרק למד ב' של ספר דברים, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. כלומר, יש מספר עמים, 70 עמים, כנגד 70 נפש שירדו מצרימה. זאת אומרת, אם תשאל, מה זה, לאיזה עם העם היהודי דומה יותר? הוא דומה ל-70 עמים ביחד.
אין לו שום דבר
מצד
עצמו?
נכון, מה?
מלך.
אז זה מתבטא בשני אופנים, או בפיזורו בין כל העמים, או כשהוא בציון, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לכל העמים.
ואיך תסביר את זה? הוא כולל את כל רדי העולם.
ולכן אין לו אופי משלו. הוא שקוף. לכן אתם קוראים אדם, ואין עובדי כוכבים קוראים אדם. כי כל העמים יש להם איזו תכונה ספציפית. לנו אין תכונה ספציפית, לכן אתם קוראים אדם.
אז איך חינכו את אברהם? למה חינכו את אברהם שהוא לא יכול לחנך את עצמו?
ונברחו בך כל משפחות האדמה. יש לו פיתוי. לפני שהוא מחפש ארץ כנען, יש לו פיתוי. כן, הפיתוי הקוסמופוליטי, ואז הוא אברהם. אברהם אב לארם. כלומר, אתה חושב שתתקן את העולם כולו, אתה לא תתקן אלא את ארם בלבד, כי אתה תהיה ארמי. ואילו, כשאתה דווקא נבדל מן העמים, אז והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך. איך תהיה אב המון גויים? דווקא על ידי שתיבדל מהם. כי הרי זה כשהוא מצווה אותו על המילה, ואז כתוב במדרש, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה ברית מילה, אז כל העולם ישנא אותי, כי אני אהיה שונה מכולם. נכון? זה הפחד של אברהם. לא, ישנאו אותך, ודווקא אז אב המון גויים נתתיך.
אז איך זה מתפתח
מתוך שנאה? מה היתרון של ההיבדלות לטובת כל העמים? ההיבדלות תגרום שכל העמים יתחברו אליו, כמו שכתוב, ונברחו בך. מה זה ונברחו?
ברך.
נשון אברכה, כן?
שוטלים?
כן, שוטלים.
אברכה.
אברכה. שלא כמו, אם לא, צריך לכתוב, והתברכו.
או בריכה.
כן, או בריכה. אבל החז"ל אומרים שזה מלשון אברכה. כן, שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך, והם נעמה האמונית ורות המואביה.
אברכה זה
קשה, זה חיבור. כן, אתה מחבר אילן, כן. לא הרכבה.
לא
הרכבה.
זה רק בכפן. אברכה. אברכה זה רק בגפן, זה רק בגפן.
יש שני סוגי אברכה. אברכה ראשונה, אני לוקח גפן, לוקח זמורה, שותל אותה באדמה, ומוציא אותה מצד אחר ויוצאת גפן שנייה. כן? או אחרת, אני לוקח איזשהו פרי או עץ ואני מעביר דרכו איזו זמורה ויוצאת מהצד השני עם קצת מהטעם של הדבר שעבר. על כל פנים, פה במשל הזה אברהם דומה לאדמה שדרכה מבריחים את הגפנים כדי להרבות גפנים, או, ונברחו בכלל כל משפחות האדמה. כלומר, עד עכשיו האנושות מפוזרת, מפולגת, כמו שקרה בפרשת נוח, אבל אתה עשך לגוי גדול והגדלה שמך, ואז על ידי זה כל העמים האלה שהתפלגו בפרשת נוח יתחברו אליך
באחרתם. בכל זאת יש לנו אופי, האופי שלנו זה הכלל.
הכוללות, אז הכוללות זה חסר אופי. כוללות זה חסר אופי.
כלל זה לא ממשי?
אופי זה ספציפיות.
כלל זה לא מושג ממשי?
ודאי שזה מושג ממשי, אבל לא ספציפי, בלי גוון, בלי גוון.
לכן אנחנו מבצעים
טובים. אם אני אגיד לך, זה מאוד מאוד שקוף. וככל שזה יהיה פחות עם צבע, זה יהיה מלא יותר טוב את הפונקציה של העברת כל האורכי גל של האור. בסדר? ברגע שיש קצת צבע, משהו לא יעבור. אין דבר כזה תרבות יהודית, הבנתי. תנסי להגדיר לי אומנות יהודית. אני מכיר אומנות של יהודים במרוקו, וזה דומה משום מה למה שעושים הגויים המרוקאים. ויש ספרי תורה, כתר תורה יפה מאוד שעשו בגרמניה, סגנון גרמני בול, כן?
אבל כשנהיה בארצנו 1,000 שנה ונאכל בו...
ואז יבוא איזה יצור מן המאדים, ירוק ועם קרניים, אנטנות כאלה, כן? הוא יקפוץ ויעשה זיק. והוא יעשה סיור בכדור הארץ, אז הוא יראה 70 תרבויות שונות. אחר כך הוא יבקר בציון ויגיד, מעניין, זה דומה לכל מה שראיתי. זה הכל, אבל בהתקללות אחת. מובן?
הכלל לא מתחיל מהחלקים. הכלל תמיד מורכב
מהחלקים. לא מורכב, ודאי שלא. הכלל זה דווקא מה שכל החלקים יכולים להשתקף בו, אבל הוא עצמו לא מכלול החלקים. יותר מזה.
כשאתה מדבר על אמנות, אתה מדבר על אמנות פלסטית בלבד. משום שניתן ספרותית, כן? אז תנ"ך זה בכל זאת. למרות שאנחנו היינו רק עת
שמדבר. מעניין, מה כותב התנ"ך? על מה הוא מדבר התנ"ך הזה? מתחיל בבריאת העולם, בריאת העולם, אחרי זה בריאת האדם, אחרי זה איך כל העמים הופיעו, ומתוך זה הנושא המרכזי של הספר, עם ישראל. אין שום עם שמתחיל את ההיסטוריה שלו בצורה כזאת.
לא משנה, אנחנו נראה עכשיו על אמנות. יש אמנות
סיפורית,
יש לנו. אמנות מוזיקלית, יש יתרה מזאת. אני שמעתי ממלחין אחד שהמוזיקה הגויית של נוצרית, היא באה מבית מקדש שלנו.
כן, 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 ברור. לא אמרנו שזה אין לזה צבע. אני אומר שהצבע הזה הוא צבע.
באמת זה שאלה.
בכל דבר, גם שירת הלוויים שבאה מתוכנו, מה היא? היא תמצית המוזיקה העולמית. אלא שאצלנו זה מופיע בצורה יותר טובה. זה כמו שתראה. הרב קוק מסביר באורות שהאדם זה מכלול כל החיות. יש חיות שיודעות לעוף באוויר. גם אנחנו יודעים. יש חיות שיודעות לצלול במים. גם אנחנו יודעים. יש חיות שיודעות להתלכלך, חזיר. גם אנחנו יודעים. יש חיות שיודעות לרוץ. גם אנחנו. הכל יש באדם. אבל אם תראה עקבות באדמה, תוכל להבחין בין עקבות אדם לעקבות צבי ואייל וכלב. נכון? זאת אומרת שאחרי שכל זה מתקלל, זה מקבל צורה חדשה. אבל זו צורה חדשה מתוך הכוללות הזאת. זה לא לעומת. כלב זה לא קצת אריה, זה משהו אחר. אדם זה גם קצת אריה, קצת כלב.
איך זה מתלבש לעמדה של אברהם למצרים כדי לשאול לשם חכמה? איך זה מתלבש
לעמדת
ישראל למצרים כדי
לשאול
לשם
חכמה? היא גופה, זה בדיוק זה. והתהלכו מגוי אל גוי וממלכה אל עם אחר כדי למצוא את עצמם. את עצמם אשר בחר בנו מכל העמים. הסבר של הרב יהודה אשכנזי, לקח מכל העמים קצת ועשה מזה עם ישראל. מכל עם ועם לקח קצת. כן,
שאני הבנתי מהרב עכשיו שאנחנו המקור והם כל אחד אדם קצת.
לא, הפוך, המקור זה אדם הראשון, זאת אומרת ישראל. ישראל המקורי זה אדם הראשון, והתורה מספרת לנו איך הזהות האנושית המקורית הלכה והתפצלה, ואז היה צורך לשחזר את הזהות הזאת במשפחת אברהם, שהייתה המשפחה האחרונה ששמרה על זכר העבריות, כלומר האנושות הקודמת.
לדוגמה, כמו שהרב ענה שהוא אמר, השירה של הלוויים בעצם היא כבר מראשיתה כוללת את כל הסוגי שירה שיש לה.
אבל איך היא נוצרה? מתוך הניסיון של כל התרבות שזמן עד משה רבנו. מאיפה הם ידעו הלוויים לנגן? הם למדו קצת במצרים, הם למדו בטח גם קצת מהבדואים של סיני, וזה קודם, לאט לאט. ובדוד המלך בטח זה התאשר קצת עם פניקיות וזה. למשל, תסתכל מקדש שלמה, כל הפרטים שם העיצוביים דומים משום מה למקדשים של הפניקים. מעניין.
אנחנו שואלים כלים מהגויים.
יש, אנחנו שייכים באופן פנימי לזה. אין לנו בכלל.
מה זה עוזר לך בחרית הימים?
שוב, שוב העמים כולם יהפכו משפחה ומשפחה? כתוב, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יפסיקו להיות עמים ויהיו רק משפחות.
זאת אומרת שאנחנו בגלות.
אני אסביר יותר מזה. הגויים חושבים שהם יושבים במקומותיהם ושאנחנו בגלות, אבל לפי הסיפור של התורה זה ההפך. הגויים הם בגלות מאז דור הפלגה, ואנחנו יוצאים אליהם כדי להוציא אותם מן הגלות הזאת. וזה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא הציע לאברהם אחד מן השתיים, או גהינם או גלות. נכון? כך הוא הציע לאברהם, ואברהם בחר את הגלות. היום לא כל כך מבינים למה. מה בברית בין הבתרים? הקדוש ברוך הוא הציע לאברהם שבניו יהיו או בגלות או בגהינם, והוא העדיף את הגלות, וקשה להבין למה. כן? אבל עובדה שזה מה שהוא העדיף. אחרי שאנחנו רואים מה שזה היה, ייתכן שהיה עדיף אולי גהינם. על כל פנים, מה שזה אומר, שיש שתי אפשרויות. או שבניך ירדו לגלות כדי להציל את העמים, או אם אתה לא תרצה, אז העמים ירדו לגהינם, ואז בניך יצטרכו לרדת עד לשם כדי להוציא אותם משם.
זאת אומרת שמקום הטבעי של העמים כאן, בבקעה אחת, בארץ שנער, ואחר כך המקום הטבעי שלנו זה בכל העולם כולו.
רגע. במה הגויים הם בגלות? הם בגלות מן הזהות האנושית המקורית. הם גלו מעצמם. זה מובן?
זה לא פיזית?
ודאי שהוא.
במקום שלנו כל העולם כולו.
המקום שלנו זה ארץ ישראל, כלומר העולם כולו.
שהיא בנויה כמו כל
העולם. כן, בדיוק. לכן כתוב שיש מכל האקלימים פה, ושיש רצועות אדמה מכל מדינה ומדינה, שבה אפשר לגדל פלפלים, ופה אפשר לגדל את זה, ופה לשים פינגווינים, ובזה, כן. עכשיו, אוקיי, עכשיו זה יותר מובן. ואני אגיד לכם, ייתכן שהבעיה הזאת, השאלה שאתה שואל, היא הבעיה שיש למשל לחרדים, להבין שגם אתיופי זה יהודי. כן? או לרב שח להבין שגם ספרדים זה משהו שקיים. כן? או שלדתיים להבין שגם החילונים קיימים. כי אנחנו התרגלנו במהלך הדורות לסגנון מסוים של זהות יהודית, שהיא הזהות של שבט לוי. וברגע ש... כן. וברגע שמתחדשים 12 שבטים, ואז חוזר הפרצוף הכללי של עם ישראל להופיע, אז שבט לוי נבהל. הוא לא מבין מאיפה זה בא. איך אוכלים לזה? זה יהודים זה? זה יהודי או גוי?
יש לך
פתאום. נבהל או נבהל?
מה? נבהל.
נבהל
בבית.
מתי הפחד של
היהודים? כשפתאום 12 השבטים מופיעים מחדש. התרגלנו במהלך הגלות. היום, היום במאה ה-20. דתיים. כשהם הורגים את השבטים, למשל בחטא העגל, למשל. הם הורגים את השבטים, הם לא מפחדים. האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, את אחיו לא הגיע. הם פנאטים דתיים. הם מסוכנים מאוד. לכן יעקב אבינו אמר, הפתרון, אכלכם ביעקב, יצא בישראל. קצת לוי פה, קצת לוי שם, לסלוח אותם להתיישבות.
בדיוק פתרון של לוי בעם, כמו של העם בגויים. אכלכם ביעקב, אכלכם.
נכון.
אז אם תמונה יחיד, מה הזהות הישראלית?
הקדושה. הקדושה, כן? עם קדוש, אתה לשם אלוהים. עכשיו, יש בטבע, הייתי אומר, הפולקלוריסטי של ישראל, יש תכונות נפשיות. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זאת התכונה היהודית. או בתכונות רעות, מחלוקת. אבל המחלוקת דווקא זו תכונה נפשית.
זה בדיוק,
בדיוק. לכן זה בדיוק שרציתי לומר. כן. עכשיו, הטעות של אברהם, וזה הטעות שגם של היהודים בימינו, זה הרעיון של עם סגולה היה רחוק מאוד ממנו, מאברהם אבינו. אוניברסליות זאת לאומיות לשירות העולם. לאומיות.
זה הפירוש גם
אצל
הגויים שאומרים
אוניברסליות,
כי הם לא
מפרשים ככה. אני חושב שכן. רק מה שאצלה...
מה הפירוש המילה אוניברסליות?
למען הכל. אבל...
השמאלנים אומרים לאוניברסליות, הם לא מתכוונים.
טוב, הם לא יודעים עברית. עכשיו...
קוסמופוליטית.
זה ביטול הזהות הלאומית. זה תכונה של היחיד להיות אזרח העולם כולו. עכשיו, מעניין, מישהו אמר לי פעם, איפה זה המולדת של הקוסמופוליטים? זה בתי ה... זה ה... זה... זה מסלולי התעופה. נמלי תעופה. נמלי תעופה.
למה?
כן, הקוסמופוליט מרגיש טוב בנמל תעופה.
נו.
בגלל שזה לא שייך לשום דבר. זאת צומת דרכים. זה שייך את הכל. האוניברסלים מרגיש טוב בארצו. אלא שפה יש איזה בעיה, אצל הגויים הם קרועים בין שני עולמות, מה שנקרא ימניים ושמאלניים. וכי יש אחת מהשתיים, או שאתה אוהב את כל בני האדם, אז אתה בהכרח שונא את האומה שלך. או שאתה אוהב את ארצך, אז אתה בהכרח שונא את כל העולם. בסופו של דבר, כן? כשהדיות האלה הן קיצוניות. ולכן הנפש האנושית קרועה בין שני הכתבים האלה. האפשרות היחידה לגבור על על הקרע הזה זה בישראל. כיוון שככל שאתה יותר נאמן ללאומיותך היהודית, אתה יותר מתקן את העולם. ודווקא כשאתה מנסה לברוח מזהותך הלאומית, אז אתה מזיק יותר לעולם. לא, הפרוטוקולים של זקני ציון זה משהו אחר. כן, אבל הפרוטוקולים של זקני ציון זה דווקא מתוך שנאת העולם. בסדר, זה משהו אחר. דווקא זה הפרוטוקולים של זקני ציון, זה בדיוק מה שהגרמנים חושבים על העולם כולו. ככה הגרמנים רואים את זה. הם חושבים שהם עם סגולה כדי לשלוט על הכל. ופה, אני, טוב, זה, לא חשבתי לדבר על זה. היה פעם עם, נקרא העם האשורי. האשורים. מה הייתה הדת שלהם? אשור, אשור, אשור. הם האמינו, מה? הם האמינו ש, שהם עם סגולה מכל העמים, אשור, אנציקלופדיה המקראית. נוסף על כך, הם האמינו, האל שלהם היה קרוי בשם, לא, אשור. זאת אומה שקראה לאלוהיה בשמה. ושהאל הזה, שהוא אל האומה, הוא גם בורא העולם כולו. ושהוא בחר באשור כדי לשלוט על העולם כולו. כן, עד המשפט האחרון זה היה כמו עם ישראל. ההבדל הוא פה שזה למען, שזה למען אשור בלבד, ושכל השאר חייבים להיות עבדים. ומעניין, הגמרא מספרת על אשור, אבי האומה האשורית, שהוא היה צדיק בהתחלה ושנתקלקל. כתוב הרי מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה ארץ? מבבל, כן? כתוב על נמרוד, ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את, 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 את נלווה, נכון? ואת רחובות עיר ואת רסן בנדווה ובן קלח היא העיר הגדולה, נכון? אז מה זה מן הארץ ההיא יצא אשור? ראה שאת דור הפלגה, ואז הוא החליט לפרוש מהם. זה בדיוק דומה לאברהם, נכון? והוא ניסה להיות כמו עם ישראל, וזה נכשל, כי גם הוא בנה לעצמו בבל בית ויבן את נדווה. בסדר? זאת אומרת, זה משהו ש... זה, אפשר לומר, זה עם ישראל בדרך, זה אשור. וזה מה שהפרוטוקולים של זקני ציון רוצים לתאר.
זה קטן אשורים שלנו.
באירופה, לפחות עוד שני עמים, הם היו להם
טענות
להיות עם נבחר.
כן.
פולנים ורוסים.
כן, וגם הצרפתים והאנגלים.
כן.
והגרמנים.
והגרמנים? לא, הגרמנים זה מובן.
והאיטלקים. כל אחד יש לו את הטענה שלו, כן. כן. איטלקים, מוסוליני, כן. הלאה. אז מה?
לא, אז לפי מה שאתה אומר, אז צריכה להיות סמליות בגורלם. לגרמנים למשל זה מובן, לרוסים מובן, לפולנים כך לצרפתים העומדים בכלל לא, ואיטלקים עוד פחות.
איפה הפולנים ניסו את זה מתוך טענה שהם הדפוקים יותר מכולם, ולכן הם דומים בעצם לדגם של עם ישראל. זאת הטענה שלהם. במאה ה-19 היו כמה משיחיים נוצרים שם. אבל זה בדיוק מה שמבדיל את הניסיון של האוניברסליות אצל העמים לבין אצל ישראל. אתה משלח את הלב
לבית שלו
מתלמים? היא לא תבין כלום.
לא נכון, יכול להיות שהיא תשנה את האסם יפה.
טוב,
אי אפשר להחזיר לא את הלבית
שלו ולא את השחורים בתשובה. לא, 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 הרב קוק אומר באות התשובה, המניעה היותר גדולה לתשובה זה שלא מאמינים בה. עכשיו, יש פה מה להסביר. כשהצרפתים, למשל, זה אומה שאני קצת מכיר, טענו שהם אוניברסליים. זה קרה בסוף המאה ה-18. הרי בסוף, במשך כל המאה ה-17 ו-18, היו כמה אנשים בצרפת, התחילו לכתוב שכל בני אדם שווים וכו' וכו'. הם הכינו את המהפכה. הייתה מהפכה, הרגו את המלך, ואז בנו רפובליקה שבה אמרו כל בני אדם שווים. ובשם הדבר הזה באו וכבשו את העולם כולו. הוא נולד מן האוניברסליות הצרפתית, נולד האימפריאליזם הצרפתי. זאת אומרת, יש כוונה אוניברסלית שהיא הופכת למעשה למציאות אימפריאליסטית. ואז מה הצרפתים חשבו? שכל העולם כולו שווים, במילים אחרות, כל העולם כולו צרפתים. זאת אומרת, כולם לפי הדגם הזה, כשהם מאמינים בלב שלם, שהצרפתיות זה האדם. אחר כך באו הבריטים ואמרו, לא, 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 סליחה, לא הבנתם כלום. אתם צודקים ברעיון, אבל האדם האמיתי זה האנגלי. ואז הם לימדו את זה בכל הקומנוולת. והיום האמריקאים משוכנעים שבתוך ליבו של כל אדם מסתתר אמריקאי שצריך להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אנחנו שונים לחלוטין, כי
אנחנו חושבים שאנחנו האדם, הולכים לוקחים בכוח.
ולכן אנחנו לא מבקשים, כדי שזה יכול לגמור, כן? אנחנו, כיוון שאנחנו האדם הכולל, כדי להיות בטוחים שאנחנו לא נשליט על שום אומה, גוון שאינו שייך לה, אנחנו תובעים מכל העמים להיות עצמם. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים. זאת אומרת, אין שום כוונה להפוך את העולם כולו ליהודים, אדרבה, לתת לכל אומה להשתמש במה שיש לנו לתת להם כדי להיות עצמם באמת. למשל, כשהמקויה באים לעם ישראל, הם לא מבקשים תלמדו אותנו להיות יהודים. הם מבקשים תלמדו אותנו להיות יפנים. וזה משהו אחר לגמרי. הם יודעים, הזהות היפנית זה טהור, יש לזה מקום. אבל כפי שזה עכשיו, זה מקולקל בעבודה זרה ובשחיתות. איך מתקנים את זה? וזה מה שהם באים לבקש בירושלים.
מה יש לנו ללמד אותם?
יש לנו הרבה מה ללמד אותם. יש לנו הרבה מה ללמד אותם. יש, תגיד, יש איגרת של הרב קוק על איך ללמד יפנים תורה. מעניין, נקודה הזאת. כן. נכון. מה היא מקוריות ישראל? אדם. אדם הראשון. כי כל אומה מעריצה ומעלילה מה שאין לה. אם בני ישמעאל שנוטים לזימה, אז הם חסרים דת הדין, אז הם נוטים, הם בונים דת ששמה יהיה בערבית דין, ושהנהגתה היא הנהגת מדת הדין. ואם עמי אירופה הם רוצחים בטבעם, ברברים, רומאים ומה שאתה רוצה, אז כשהם בונים דת, הם בונים את האהבה. הם רואים את האהבה כאל. נכון, קיבלנו מה שיכולנו לקבל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שמתאים לנו.
התורה הזאת, שהיא לא אמורה להרבות מחלוקת ולהרבות שלום.
נכון, זה בדיוק העניין. מכיוון שאנחנו בעלי מחלוקת, אנחנו מסוגלים להבין מהי אחדות. ולכן ניתנה לנו הדת האומרת, השם אלוהינו, השם אחד. בדיוק זה. זה מה שאמר. זה נכון, כי זה מה שחסר לנו. המחלוקת היא בטבע הגס שלנו, הטבע הראשוני, ולכן זה הכלי הנכון לשלום. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק שלום, אלא המחלוקת. לא, אני... פה זה כתוב. כן, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל אלא השלום. ולא מצא הקדוש ברוך הוא כלי לשלום אלא המחלוקת. זה אני הוספתי. כן? אני רוצה לזה שאתה יכול להיות מודע לערך מסוים אם הוא חסר לך.
איך אתה חסר
לך? אתה מרגיש את זה. זאת אומרת, אם אתה לא מרגיש את זה בכלל, זה סימן שזה לא חסר גם.
מה הידיעה של ישראל? השלום או המחלוקת?
השלום. האידאל זה מה שאין לי.
המחלוקת זה
לא מה
שאנחנו
מבצעים. זה מה שמאפשר לנו להיות אוניברסיטה.
המחלוקת מה שמאפשר לנו להיות
אוניברסיטה. יש לה תפקיד טוב. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איך הם מרבים שלום בעולם? על ידי המחלוקת. זה סנו, זה סנו של עצמו, אבל כשזה לשם שמיים, כן, צריך לדעת לרובם את זה. יש בהרב קוק באורות, הוא מדבר על הערך של שנאת חינם. הרב קוק מדבר על הערך של שנאת חינם, זה משהו מדהים.
על הערך חיובי?
כן. צריך ללמוד את זה. כן, כן, הוא אומר כל דבר צריך להתעלות. אז גם הרצינת חינם צריך
להתעלות.
כן, כן, כן. טוב, תראו, אנחנו נגיע לזה בשיעור באורות, אחרי השיעור בניצח ישראל, וזה יהיה מוקדש לבחירות. בסדר? אוקיי. השיעור על אורות.